פרק כף בית, פסוק כף א', ויענו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה וידברו את ראשי אלפי ישראל. הביטוי הזה, ראשי אלפי ישראל, הוא ביטוי נדיר. הכוונה, אנשים ברמה גבוהה. אלף, זה לא דווקא מי שעומד בראש של אלף אנשים, אלא הוא כמו האות א', הוא ראשון, זה הכוונה. ראשי אלפי ישראל, כך אומר ספר הזוהר. אז מה הם עונים? על הטענות, כן? אתם רוצים בעצם לעשות פילוג. פילוג באומה, אז הם אומרים, לא, מה פתאום? אל אלוהים השם, אל אלוהים השם, הוא יודע. וישראל הוא ידע, אם במרד ובמעל בשם, אל תושיענו היום הזה. לבנות לנו מזבח לשוב מאחרי השם, ואם לעלות עליו עולה ומנחה, ואם לעשות עליו זבחי של עמים, השם הוא יבקש. ואם לא, מדאגה מדבר עשינו את זאת, למור, מחר יאמרו ביניכם ובנינו למור, מה לכם ולשם אלוהי ישראל? וגבול נתן השם בינינו וביניכם, בני ראובן ובני גד את הירדן, אין לכם חלק בשם, והשביתו ביניכם את בנינו לבלתי יראו את השם. ונאמר, נעשנה לנו לבנות את המזבח, לא לעולה ולא לזבח, כי עד הוא בינינו וביניכם, ובין דורותינו אחרינו לעבוד את עבודת השם לפניו, בעולותינו וזבחנו ושלמנו, ולא יאמרו ביניכם מחר לבנינו, אין לכם חלק בשם. ונאמר, והיה כי אמרו אלינו ואל דורותינו מחר, ואמרנו ראו תבנית מזבח השם אשר עשו אבותינו, לא לעולה ולא לזבח, כי עד הוא בינינו וביניכם, חלילה לנו ממנו למרוד בשם ולשוב היום אחרי השם לבנות מזבח לעולה, למנחה ולזבח מלבד מזבח השם אלוהינו אשר לפני משכנו. זאת אומרת, זה התירוץ. התירוץ של בני גד ובני ראובן. יש להניח שהם אמרו את האמת, כלומר אין לנו דרך אחרת לדעת מה הם התכוונו, אלא דבריהם. והם אמרו, אנחנו בעצם עשינו פה איזה מזכרת, להזכיר לבנינו שיש מזבח השם בשילו, לא לעולה, וזהו לא לעולה ולא לזבח ולא לעשות עליו של עמים. טוב, ואחרי שראינו את זה בהרחבה, רק נראה את הפסוק, פסוק כ"ב, פסוק ייחודי. אל אלוהים השם, אל אלוהים השם, הוא יודע וישראל הוא ידע. שש שמות יש פה לקדוש ברוך הוא. פעמיים אל, פעמיים אלוהים, פעמיים השם. מה הכוונה של הריבוי שמות הזה? זה אחת הדוגמאות לכך שכדי להבין פסוק בתנך, אנחנו לא יכולים להבין אותו בלי סיוע של תורת הקבלה. כלומר, תורת הקבלה היא בעצם מסבירה בצורה של סודות מה שפעם היה גלוי לפני סתם בני אדם, בזמן ששכינה הייתה שורה בעולם. אז למשל פה, אל אלוהים השם, אומרים חכמי הקבלה, אל מידת החסד, אלוהים מידת הדין, השם מידת הרחמים. כלומר, הקדוש ברוך הוא מאחד את המידות. ברור? אל אלוהים השם. מדוע פעמיים אל אלוהים השם? אפשר להגיד פעם אחת, למה להגיד פעמיים? הכוונה שהוא מאחד את המידות גם בצד המזרחי של הירדן, גם הצד המערבי של הירדן. כלומר, מה שהם רוצים לומר זה שאנחנו מאמינים בייחוד הבורא. למה זה חשוב להדגיש את זה שם? משום שהם באים להסביר שהמזבח נעשה כדי למנוע את הפילוג. כדי למנוע את הפילוג באומה, כדי לשמור על אחדות השבטים. כי הרי כל שבט ושבט כשהוא עומד בעצמו, עשוי לצייר את הציור של האלוהות באופן ייחודי לו. ומכאן הבסיס של האלילות. אבל מה שאני אומר? כן. זה גם יכול להיות בכיוון הפוך. ברגע שיש אלילות, אז יש גם נטייה של התפלגות השבטים. דוגמה לדבר, בימי שלמה המלך. שלמה שהיה יהודי גדול, נביא, הסכים להקים במה, לכמוש שיקוץ מואב, ולמלקום שיקוץ בני עמון, על הר הזיתים והר המשחית, ליד ירושלים. מה, השתגע? מה, נשב איתו את לבבו עד כדי כך, שהוא מסכים לעשות מסבחות אליליים בירושלים ליד המקדש? איך דבר כזה ייתכן? הר המשחית זה החלק הדרומי של הר הזיתים. זה איפה שנמצאת שכונת, איך קוראים לזה? מעלה הזיתים. מעלה הזיתים, שם זה האזור הזה. כן, אז השאלה איך זה יכול להיות, כן, ששלמה, שבכל זאת יהודי מיוחד במינו, עושה דבר כזה. מוכרחים להבין שלשלמה הייתה כוונה עמוקה. נכון שהוא עצמו לא עבד עבודה זרה, אבל הייתה לו איזו כוונה של גילוי ייחוד הבורא. לכן הוא רצה לאחד בירושלים את כל הכוחות האלוהיים שיש בעולם, בדיוק כמו שהוא ייחד את כל העולם דרך הנשים שלו, אילו נשים מכל העולם, אז הוא רצה ליצור את האחדות. ברגע שזה עבר את גבול הטעם הטוב, כמו שאומרים, כלומר ברגע שזה הפך להיות דבר מכעיס את הבורא, אז ממילא נוצרה באומה השאיפה של הפילוג, של השבטים. כלומר, אם אתה מכניס את הפילוג בירושלים, זה מביא גם לפילוג בין השבטים, וזה מה שהביא בסופו של דבר להתפלגות הממלכה אחרי שלמה. אז יקם השם שטן לשלמה. ופה דווקא הכוונה של שבטי מזרח הירדן, העבר המזרחי של הירדן, היא בדיוק להראות שהם חפצים באחדות. אחדות האומה זה אחדות השם, שינמם, השמות. לכן הם מביאים דווקא את השמות המורים על ייחוד המידות אל אלוהים השם. עד כאן מובן? טוב. זה היה כדי להבין על מה מדובר. פסוק למד. וישמע פנחס הכהן ונשיאי העדה וראשי אלפי ישראל אשר איתו את הדברים אשר דיברו בני ראובן ובני גד ובני מנשה. ויתה בעיניהם. ויאמר פנחס בן אלעזר הכהן אל בני ראובן ואל בני גד ואל בני מנשה, היום ידענו כי בתוכנו השם אשר לא מעלתם בשם המעל הזה. אז הצלתם את בני ישראל מיד השם. וישוב פנחס בן אלעזר הכהן והנשיאים מאת בני ראובן ומאת בני גד מארץ הגלעד אל ארץ כנען אל בני ישראל, וישיבו אותם דבר. ויטב הדבר בעיני בני ישראל. ויברכו אלוהים בני ישראל, ולא אמרו לעלות עליהם לצבא לשחד את הארץ אשר בני ראובן ובני גד יושבים בה. ויקראו בני ראובן ובני גד למזבח, כי עד הוא בנותינו, כי השם האלוהים. טוב, אני חושב שזה דברים ברורים, אלא אם כן יש שאלות על זה, אם לא. הצורה שלו. אתה לוקח... לא, זה לא זה דבר. גל עד זה משהו שהצורה שלו היא צורה כזאת מעוגלת. גל, משום גלגל. המזבח זה דבר שהקווים שלו קווים ישרים. וזה רק מזמין הקרבה. זאת אומרת, אתה רואה שם כבש, אתה רואה פינות, ואתה רואה גם קרניים. קרנות מזבח. זה דבר אופייני. שלא לדבר על זה שמן הסתם גם עשו תעלות לניקוז הדם, ועוד כל מיני דברים כאלה שמאפיינים את המזבח, יסוד וקרקוב. בלי להקריב. אנדרטה כזאת. כן? זה באמת היה מקום באמת לתמיהה. כן? ברור שהדבר הזה היה תמוע. אבל אם מבינים את זה כדגם, אז זה בסדר. יש אגב, עד היום הזה, דגמים של המקדש, דגמים של המשכן, יש אפילו... בדרך ליריחו יש איזה קיבוץ מצד ימין של הכביש. מה? אלמוג, זהו, באלמוג. אז יש שם דגם של המשכן, שבנו נוצרים אגב. כן? דגם של המשכן. כנראה, אגב, זה לא רחוק מהמקום שבו באמת עמד המשכן, כשנכנסו לארץ. לא רחוק משם. טוב. אז אם זה כך, אנחנו יכולים לעבור לפרק כף ג', נראה לי שמן הראוי, לא? פרק כף ג'. והיים מימים רבים אחרי אשר הניח השם לישראל מכל אויבי מסביב, ויהושע זקן בה בימים, ויקרא יהושע לכל ישראל לזקניו, ולראשיו ולשופטיו ולשוטריו, ויאמר עליהם, אני זקנתי באתי בימים, ואתם ראיתם את כל אשר עשה השם אלוהיכם, לכל הגויים האלה מפניכם, כי השם אלוהיכם הוא הנלחם לכם. ראו, איפלתי לכם את הגויים הנשארים האלה בנחלה לשבטיכם. מה זאת אומרת, איפלתי את הגויים הנשארים בנחלה? הכוונה שהוא כבר עשה הגרלות בין השבטים על אותם שטחים שטרם נכבשו. כדי שכאשר יכבשו, כל שבט ידע מה מגיע לו, מה שייך לו, ולא יהיו מריבות. כן? מה? עתידי. זה נקרא הפלה עתידית. כלומר, כאילו יהושע השתלט על כל הארץ, גם על אותם חלקים שלא נכבשו, הוא נתן את הארץ לנשיאים, והנשיאים הפילו גורלות. ואז יוצא שכל אחד יודע ששבט יהודה, כשיכבוש את עזה, זה יהיה שלו, למרות שהם לא כבשו. אז זהו, בספר יהושע ראינו בהתחלה שכן בא ליד זמנית, כלומר עשו פשיטות. הפשיטות היה בהם, שלום וברכה, כדי לקבוע עקרונית שזה שייך להם. בסדר? זה הכוונה. אז מה שאומר, ראו, איפלתי לכם את הגויים הנשארים האלה, כן? הגויים מה שלא נכבש. בנחלה, מה?
כמה יהושע
היה? יהושע, בוודאי שידוע, היה זקן מאוד. לא, אבל אנחנו יודעים באיזה גיל מת יהושע. לא, בין כמה הוא מת אנחנו יודעים. מתי זה קרה בדיוק? האם זה היה 5 שנים לפני, 10 שנים לפני? קשה לדעת. כן? לא כתוב. אבל אנחנו יודעים בין כמה היה יהושע כשהוא מת. בין כמה היה? 110 שנים, נכון? איך אני? כמו יוסף, כן? סבא רבא שלו. כן? זה כתוב פה במפורש. כן, כי יהושע זה הנציג של שבט אפרים, אז מתאים לו הגיל של בני יוסף, כן, של יוסף. יש גם דגם של המשכן בפארק תמנע. תודה רבה. הנה, יש גם דגם של המשכן בפארק תמנע. מה לעשות דגם של המשכן? אני לא רואה בזה בעיה. למה שיעשו? זה משהו אחר, זה גמרא מפורשת, שאסור לאדם לעשות לו, או לבית הכנסת, מנורה של 7 קנים, כדי שלא יתבלבלו עם המנורה של המקדש. אבל שם זה לא לשימוש בכלל, זה סתם כדי לזכר לדבר, וזה בסדר. יש גם דיון של הרב קוק לגבי מנורה של 7 קנים שהייתה קבועה בבית הכנסת. כן, יש קבועים שעושים של 8 קנים, לפעמים של 7 קנים. אז הרב אומר שברגע שזה מחובר לקרקע, אפילו בברגים, זה כבר לא כלי. כי זה לא מקבל תומה אפילו. ומה שאסור זה לעשות כלי כמו הכלי של המקדש. אז מותר.
המנורה שיש בירידה מהרובע היהודי...
טוב, המנורה שיש בירידה מהרובע היהודי לרחבת הכותל, זה מנורה שמעתדים אותה למקדש. אז זה בסדר. זה בסדר. מה אתה רוצה? כשיבנו את הכלים... אז מה יגידו? מה אסור לעשות אותם? כי הרי כל זמן שלא הוקדשו, הם של חול. באמת המנורה הזאת עוד לא הוקדשה. זה לא, זה מותר, זה בסדר. מותר. תמידי חכמים גדולים עומדים מאחורי זה. זה לא, אתה לא יכול להגיד סתם. טוב, איפה היינו? בוא אני אסביר לך.
אם זה מיועד לשימוש, זה בעייתי. קראתי לפחו שהיא מצופה...
בוא אני אסביר לך, למרות שזה מחוץ לנושא, אבל בכל זאת אני אסביר לך. הבעיה של אלה שעשו את המנורה, מכון המקדש, זה שהם היו צריכים להשתמש בכיכר זהב. כך כתוב, נכון? שאת המנורה עושים מכיכר זהב. מצד שני, הממדים של המנורה, כפי שהם תוארים בגמרא, הם ענקיים. כיכר זהב לא מספיק.
לא יחיד.
ולכן הם הגיעו למסקנה שהמנורה הייתה חלולה. בסדר? או על כל פנים, מה שכתוב כיכר זהב, זה כמות הזהב שצריך לשים. אבל מוכרחים את הכיכר זהב הזה למרוח על בסיס. ולכן הם עשו אותה מצופה לא בגלל שזה לא המנורה. אדרבה, זה המנורה עם תוספת מבפנים כדי להחזיק את הזהב. זה הכל. ברור? כן. אבל יש כמה קשיים על הדבר הזה שאני לא אכנס כעת אליהם, כי באמת אנחנו רוצים ללמוד ספר יהושע. בסדר? טוב. פסוק דלת. ראו, הפלתי לכם את הגויים הנשארים האלה בנחלה לשבטיכם מן הירדן, וכל הגויים אשר הכרעתי, והים הגדול מבוא השמש. כלומר, כל האזור שבין הירדן לבין הים הגדול. מה שמעבר לירדן? זה כבר הופל לנחלה על ידי משה. והשם אלוהיכם הוא יהדופכם מפניכם, והוריש אותם מלפניכם, וירשתם את ארצם כאשר דיבר השם אלוהיכם לכם. וחזקתם מאוד לשמור ולעשות את כל הכתוב בספר תורת משה, לבלתי סור ממנו ימין ושמאל. מדוע? הוא צריך להחזק אותם, כי כשיוצאים למלחמות, אז אולי אין זמן לחשוב גם על תורת השם. לא, אז הוא עד רבה, וחזקתם. לבלתי בו הגויים האלה, הנשארים האלה, איתכם, ובשם אלוהם לא תזכירו ולא תשביעו ולא תעבדו ולא תשתחוו להם. יש דיון, זה פסוק בפרשת משפטים, נכון? ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא יעלה על פיך, נכון? ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא יעלה על פיך. מה זה אסור להזכיר שם אלוהים אחרים? לפי עיקר ההלכה, הכוונה לא לגרום לגוי להישבע בשם אלוהותו. איך אפשר לגרום לגוי להישבע בשם אלוהותו? אתה עושה עסקים, אתה תגיע לבית המשפט, בבית המשפט הוא יצטרך להישבע. להישבע בשם אלוהות שלו. כן? ולכן יש הגבלות בהלכה לגבי מסחר עם גויים, כדי שהוא לא יישבע בשם אלוהותו. עכשיו, מאיפה חזל לקחו את זה? בפסוק לא נאמר, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא יעלה על פיך, איפה כתוב שזה בשבוע? אולי סתם אסור להזכיר שם אלוהים אחרים. הנה זה כתוב פה מפורש. כן? כי ובשם אלוהים לא תזכירו ולא תשביעו. לא תשביעו את האחרים, ולא תעבדו ולא תשתחוו להם. כי אם בשם אלוהיכם תדבקו כאשר עשיתם, עד היום הזה. ויורש השם מפניכם, גויים גדולים ועצומים, ואתם, לא עמד איש בפניכם עד היום הזה. איש אחד מכם ירדוף א', כי השם אלוהיכם הוא הנלחם לכם כאשר דיבר לכם. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, לאהבה את השם אלוהיכם. כי אם שוב תשובו, דבקתם ביתר הגויים האלה, הנשארים האלה איתכם, והתחתנתם בהם ובתם בהם והם בכם, ידוע תדעו כי לא יוסיף השם אלוהיכם להוריש את הגויים האלה מלפניכם, והיו לכם לפח ולמוקש ולשוטט בצדיכם ולצנינים בעיניכם עד אבותכם על האדמה הטובה הזאת אשר נתן השם לכם, אשר נתן לכם השם אלוהיכם. כל הדברים האלה, אם תשימו לב, כל קטע פסוק לקוח ממקום אחר בתורה. יש פה פסוקים מפרשת מטות, מפרשת מסעה, דברים, עקב, ראה. יש פה תערובת של דברים שנאמרו במקומות שונים בתורה על גויי הארץ. והנה, אנוכי הולך היום בדרך כל הארץ. מה זה? שהוא הולך למות. לא, זה לא היום האחרון, אבל זה לא שהוא הולך למות. באיזשהו שלב. מתי? אתה אומר שמשה אמר, היום בן 120 שנה אנוכי? משהו כזה. כן, שמשה אמר, בן 120 שנה אנוכי, היום. בסדר? לא אוכל עוד לצאת ולבוא. כן, אבל פה לא כתוב שהוא מת באותו יום. זה לא שהיום הוא ימות. הוא הולך בדרך כל הארץ. וידעתם בכל יובכם ובכל נפשכם, כאילו נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דיבר השם אלוהיכם עליכם, הכל באו לכם, לא נפל ממנו דבר אחד. והיה כאשר בא עליכם כל הדבר הטוב אשר דיבר השם אלוהיכם עליכם, כן יביא השם עליכם את כל הדבר הרע. עד השמידו אתכם מעל האדמה הטובה הזאת, אשר נתן לכם השם אלוהיכם, בעובריכם את ברית השם אלוהיכם, אשר ציווה אתכם והלכתם ועבדתם אלוהים אחרים שחוויתם להם בחרה, אף השם בכם ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה, אשר נתן לכם. כן, כלומר, זה דברי מוסר וחיזוק של יהושע לפני פטירתו. דבר תמוע מאוד. למה כל הזמן ההזהרה הזאת שלא לעבוד אלוהים אחרים? וכי ישראל היו שטופים כל כך בסכנת עבודה זרה, שצריך כל הזמן להזהיר אותם? כנראה שכן. אבל צריך להבין מה הרציונל. כי לנו, החיים בעידן פוסט-אלילי, זה קשה לנו לתפוס מהו הפיתוי שבדבר הזה. הרי הפיתויים של יצר הרע בימינו הם אחרים. כן, במיוחד של גילוי עריות ושל גזל. אבל, כן, איך אומרת הגמרא? גזל ועריות, נפשו של אדם חמתן. עבודה זרה, אין כל כך, זה לא שאין, אבל אין כל כך משיכה לזה. כן, בבקשה. בוודאי. אתה צודק, זאת אומרת, בתחילת ימי בית שני בוטל יצרה דעבודה זרה, ולכן לנו קשה לתפוס את זה. כן, ברור שאין, כלומר, אין לאדם המודרני כל כך נטייה אל האלילות. השאלה, מה זה אומר אז? כלומר, הרי בכל זאת, הם עובדי השם, כן? כל החיילים של יהושע, השבטים, הם בכל זאת עובדי השם, אז מה קרה להם שהם כל כך נמשכים? התשובה היא שיש יחס בין עבודה עבודת אלוהים לבין האדמה. כלומר, האלילים שהכנענים עבדו להם, היו צורת האלוהות שהם חשו מתוך הקשר אל הארץ. ולכן, אם אינכם כובשים את הארץ, אז אלוהי הכנענים עדיין ממשיכים לפעול. כלומר, זה כאילו הזרימה הרוחנית הזאת ממשיכה את פעולתה. יש בפרשת ויתחנן משפט מעניין. כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך וישחתם ועשיתם לכם פסל תמונת כל ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך להכעיסו במעשה ידיכם. כלומר, התורה מודיעה לנו שעלול להיות מצב של עבודה זרה. אז מה כתוב? הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי אבוד תובדון מהר מעל האדמה אשר השם אלוהיך נותן לך לרשתה, לא תאריכון ימים עליה, כי ישמד תשמדו. והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם מתי מעט בגויים אשר יפיץ השם אלוהיך שם, ועבדתם שם, זה היה פסוק שאני רוצה להגיע אליו, ועבדתם שם אלוהים, עץ ואבן אשר לא יאכלון ולא יריחון ולא ימישון. עכשיו, אם אנחנו מבינים טוב מה שכתוב, בארץ אתם עשויים לעבוד עבודה זרה. אומר הקדוש ברוך הוא, אז אני אזרוק אתכם לחוץ לארץ, ושם תעבדון אלוהים אשר לא יאכלון ולא יריחון ולא ימישון. מה זה אומר על האלוהים שאתם עבדתם להם בארץ ישראל? שהם כן אוכלים ומריחים ומממשים. וממששים, נכון? זאת אומרת שעבודה זרה של ארץ ישראל זה רציני. עבודה זרה של חוץ לארץ זה לא רציני. כלומר, עוצמת החיים שמתגלה באלילות הארץ ישראלית היא עוצמת חיים אמיתית. ולכן היה קשה לאבותינו לעמוד מול זה. מה שאין כן, עבודה זרה שבחוץ לארץ היא חלשה. היא סך הכל עבודה זרה תרבותית. כמו שאומרים, מעשה אבותיהם בידיהם. ולכן שמה זה פחות מסוכן. לכן נאמר גם בתורה, וביקשתם משם את השם אלוהיך ומצאת. בסדר? לכן זה... מה? אתה צודק. כלומר, הטיעון הזה, אנחנו שומעים אותו מדי פעם, אצל אנשים שלא רוצים לעלות לארץ. הם אומרים, מי שעושה עבירה בארץ ישראל, זה בארמונו של מלך, זה יותר חמור. יש שם יותר כוח של ליצר הרע יש יותר כוח, לסתרא אחרא יש יותר כוח בארץ ישראל, ולכן עדיף להישאר בחוץ לארץ. נכון? זה בערך כמו הטענה של מי שאומר, הבעיות של זוג נשוי הן כל כך גדולות, שעדיף להישאר רווק. נכון? זה הטענה היא נכונה. איך אומרים? הניסויים זה הדרך הטובה ביותר להתמודד עם בעיות שלא היו צצות בלי להתחתן, נכון? בסדר. השאלה היא, האם, מה הכיוון הכללי של הבריאה? האם החיים או המוות? החיים זה העיקר, ובחרת בחיים. אז החיים זה דורש גם מאמצים. יאללה. וכמו למשל, יש טענה שאני שומע הרבה אצל יהודים מאירופה. הם אומרים, כן, ארץ ישראל חשוב מאוד. צריך להיות מוכן היטב כדי לעלות. זה דרך מנומסת לומר, אני לא רוצה לעלות. בסדר? כלומר, זה כזה גדול, אי אפשר ככה. זה סוג של שחיתות, של אמונה. כלומר, זה כביכול, בשם האמונה, לעשות את ההפך מן האמונה. אבל יש לנו כבר דגם של הדבר הזה, חטא המרגלים, נכון? אז מה שאתה מתאר כאן זה נכון, יש באמת סכנה. שמשהו שהוא רציני מפחיד. אנחנו מכירים את זה, נכון? שאנשים מפחדים לקחת משימות שדורשות מהם יותר מדי מאמצים. נכון? טוב. מתוך כך אנחנו יכולים לגשת אל פרק כף ד'. ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה. טוב, זה, המעמד הזה הוא מאוד מוזר. האם זה אומר שבאמת כל עם ישראל הגיע לשכם? סביר שכן, נציגים, כמו מעמדות במקדש, כן? היו מעמדות של ישראל. לומר שכולם באו מכל הפינות של ארץ ישראל באותם הימים שהתחבורה הייתה מסובכת. זה דבר שקשה להניח, אלא אם כן נאמר שהם עלו לרגל לשילו, אז אם כבר הם היו באזור שילו, אמרת עבור גם לשכם. אולי. השאלה היא מדוע הוא לא אוסף אותם בשילו? הרי איפה הקהל צריך להיות? במקדש. אז אם כבר, תעשה את זה בהזדמנות של הקהל, תביא את כולם, וגם שם תדבר. כן? יש כאן כנראה רמז לירידת קרנה של שילו באותה שעה, וצריך לברר מדוע. אני חושב שמתוך הפסוקים עצמם זה יתברר. מדוע דווקא שכם? שכם הייתה הבירה של הממלכה של יהושע. הבירה האדמיניסטרטיבית. בהתחלה בגלגל. אחר כך, אחרי שהתחילו כבר לכבוש, אז הגלגל לא כל כך רלוונטי, שכם הופכת להיות המרכז. מדוע שכם דווקא? כי שכם, לפי מה שלמדנו, לגבי ערי המקלט, היא בדיוק באמצע הגיאוגרפי של הארץ. היא הארץ ישראליות בתכלית. גם היא הבירה של בני אפרים ומנשה, בני יוסף, שיהושע שייך לשושלתם. נכון? אז הגיוני שהכל יעשה בשכם. בכלל נשאלת השאלה, מדוע בית המקדש לא נבנה בשכם? הרי בית המקדש כידוע לכם נבנה בסופו של דבר בירושלים. מה שחיזק את המתח בין שבטי הצפון לשבטי הדרום. אם בית המקדש היה נבנה בשכם, אולי היה נמנע הפילוג. אבל זה היה רק במידה, והיה אפשר להעלות את היוספיות לדרגת היהודיות. וכנראה שהיה פה פיסוס היסטורי. איך כתוב? וימאס באוהל יוסף, ובשבט אפרים לא בחר. ויבחר בשבט יהודה, בהר ציון אשר אהב. כך שהתקופה של יהושע היא התקופה של עדיין הניסיון היוספי. נותנים את ההזדמנות לשבט אפרים להיות המנהיג של האומה. ילך, מה טוב. לא ילך, נפנה לדוד. כן, אם זה היה הולך, יש להניח שבית המקדש היה נבנה בשכם. אתה יודע, כתוב, ויבוא יעקב שלם, העיר שכם. שלם, עד כמה שאני יודע, זה השם של ירושלים. כן? אז בציפייה, כן? של יעקב, כשהוא מגיע לארץ ישראל, שלם זה בעיר שכם. כן? יש אפילו כפר ליד שכם, שנקרא כפר שלם. יש אומרים שזאת המשמעות. ויבוא יעקב שלם, עיר שכם. הוא הגיע לכפר הנקרא שלם, שליד עיר שכם. זה גם יכול להיות, כן. יפה. אז אם כן, אם כדבריך, אז מה זה מה שכתוב בספר בראשית? לא יעשו שבט מיהודה, הוא חוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו ולא יקהת עמים. יהודה, אתה יהודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, ישתחוו לך בנעימך. אם כן, מראש נקבע שיהודה הוא עתיד למלוך. ואם כך, איך להבין את הפסוקים? בספר תהילים, וימאס באוהל יוסף, ובשבט אפרים לא בחר, לכאורה זה משחק מחור מראש. כן? מה זה הסיפור הזה? כן? הרי לכאורה זה היה ברור מראש, שלא יהיה שבט אפרים, המנהיג. ומעניין, גם הרמב"ן אומר, שמראש כולם ידעו שהצוואת הזקן היא שיהודה ימלוך, ולכן כשמינו את שאול, למה הקדוש ברוך הוא אמר למנות את שאול? כי עניין המלכות לא היה רצוי לפני השם באותה שעה, ולכן נתן להם מלכות משבט שלא יתמיד. כן, בינתיים, בינתיים. כל זמן שהמלכות לא רצויה, אז שזה יהיה של בנימין, עד שיהיה רצוי ואז יהיה מיהודה. אבל ייתכן מאוד, תראה, כל הפרשנויות האלה אנחנו נותנים אותם לאחר מעשה. אחרי שזה קרה, אנחנו מסבירים את דברי יעקב כמכוונים למלכות דוד הנצחית. אבל ייתכן מאוד ששבטי הצפון פירשו את הפסוקים האלה אחרת, ושבאמת היה מקום לפרשנות שלהם עד שלא הוכרע כפרשנות הבוחרת בדוד. איך אפשר לפרש את הפסוקים האלה? פשוט מאוד. יהודה, אתה יודוך אחיך, ידיך בעורף אויביך, ישתחוו לך בני אמך. לא יאסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מדרגליו. מתי? בהליכה במדבר. במדבר, הראשון שהיה הולך בראש המחנה היה שבט יהודה, נכון? נכון? יהודה בראשונה. גם כשכבשו את הארץ, אפילו בימי יהושע, יהודה יעלה בראשונה. כן? אז כבר נותנים כבוד ליהודה. עד מתי? עד כי יבוא שילו. מה זה יבוא שילו? עד שיגיעו למשכן שילו. בסדר? אפשר גם את זה להסביר ככה. אתה שואל, אם שכם יש לה מועמדות להחליף, להיות במקום ירושלים או לפני ירושלים אפילו, אז מדוע ירובעם בן נבט הקים את העגלים בבית אל ובדן ולא בשכם? נכון? אני שואל אותך שאלה, למה עושה שני עגלים? שיעשה אחד. מה זה? אבל זה איפה זה מקומות הוא שם? אחד בדן, אחד בבית אל? תגיד, מה זה המקומות האלה? מה זה דן בבית אל בממלכה שלו? זאת אומרת, זה מקדשי גבול. כן? בגבול הדרומי של הממלכה ובגבול הצפוני של הממלכה, שם הוא שם שני עגלים. ומה הוא שם בין שני העגלים? את כל הממלכה שלו. נכון? זה מזכיר לך משהו, שני חפצים מזהב, שביניהם יש שכינה? הקרובים, נכון? כלומר, הוא רוצה לעשות כמו הקרובים במקדש, שיש אחד מימין ואחד משמאל, והדיבור יוצא מביניהם, אז הוא הופך את כל הממלכה שלו לקודש הקודשים. מה הסיבה לכך? כי בשבטי הצפון היו מודעים לרעיון של הקדושה שבטבע. ולכן כל הממלכה כולה היא קודש קודשים. לעומת בירושלים, שמכירים את הקדושה שמעל הטבע, שכדי להגיע אל הקודש צריך להיכנס פנימה. בסדר? זה ההבדל בין משכן שילה למשכן, למקדש ירושלים, אפשר לומר, בין המתנגדות לחסידות, לפי ההסבר של הרב חרלאפ בנושא הזה. זאת אומרת שהעגלים מקיפים את שכם. ושכם היא הייתה הבירה הראשונה של ירובעם. יותר מזה, כאשר רחבעם הרגיש את הסכנה של הפילוג, כתוב, ויבוא רחבעם שכם, כי שכם באו כל ישראל להמליך אותו. כן? כלומר, הוא יצא מירושלים כדי לעשות את טקס ההכתרה במקום שיאחד את כולם. כן? כלומר, הוא הרגיש שיש סכנה של פילוג, רצה לעשות אחדות לאומית. נכון? לכן הוא הביא מפה, משם, עשה איזה הרכבה כזאת. בסדר? והעיקר שיהיו כולם ביחד. ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. ברור. שכם בגמטריה 360, כחלוקה האידיאלית של המעגל. נכון? זה מה זה? מה? לא קשור לשום מפלגה. ניסה. ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכם. עכשיו, זה כן, מובן, מה שהולך להיות כאן, זה כמין טקס, אנחנו רואים שהטקס הזה הוא כמין הצגת תיאטרון. זה מאוד מעניין לראות, הוא כנראה מבוים מראש. ויקרא לזקני ישראל ולרשיו ולשופטיו ולשוטריו, והתייצבו לפני האלוהים. השם שואל, איך אפשר להתייצב לפני האלוהים? איפה זה לפני האלוהים? מה זה לפני האלוהים? כשאומרים בבימת התנ"ך שמישהו נמצא לפני האלוהים, מה המשמעות? מה?
משפט,
מה עוד? מקדש. מקדש, נכון? כלומר, ייתכן מאוד שארון הברית עבר לשכם, או באופן זמני או באופן קבוע. כלומר, למרות שהכתוב מספר לנו שהמשכן ישב בשילו, אין זה מן הנמנע שלא תמיד היה הארון האלוהים בשילו, ויכול להיות שבאופן זמני עשו את המקדש בשכם. אנחנו נביא לזה ראיות בהמשך. ארון הברית, יכול להיות שארון הברית יסתובב, יכול להיות שבכלל, ברגע שארון הברית נמצא באיזשהו מקום, מקריבים לפניו. זה מסביר, אגב, אחד הדברים התמוהים. לפי ההלכה, הרי בזמן משכן שילו, אסור להקריב בבמות, נכון? אסור להקריב בבמות. כמו כן, גם בזמן המקדש, אסור להקריב בבמה. אם אנחנו מניחים ש-14 שנה, אחרי כיבוש, אחרי הכניסה לארץ, כבר הוקם משכן שילו, והפסיקו אז להקריב בבמה, ואותרו הבמות רק בתקופה שבין חורבן שילו לבניין בית המקדש, יוצא שהייתה תקופה יחסית קצרה של הקרבה בבמות המותרת. הקרבה מותרת בבמות. ואנחנו רואים לאורך כל ספר שופטים, שבכלל זה לא בעיה לאף אחד להקריב קורבן. למשל, כששמשון, כשהאבא של שמשון, מנוח, מקבל אצלו את המלאך, הוא אומר, אולי נעשה לפניך גדי עיזים, כי לא ידע מנוח, כי מלאך השם הוא. הוא אומר, אם תעלה עולה, להשם תעלנה. ואז המלאך לוקח את הגדי, ומקריב אותו על הסלע, ועולה בלהב המזבח. הלו, מה עם שילו?
מנוח אמר את זה.
אמר את זה, אבל בכל זאת, כלומר, אנחנו לא רואים בכלל שאת מלאך האלוהים זה מטריד הסיפור הזה שמקריבים מחוץ למקדש. זה לא צו השעה, כי אתה רואה שמה שמנוח ואשתו לא מפריע להם בכלל שהאיש הזה מקריב. לכאורה זה אסור, זה כמו לאכול חמץ בפסח, נכון? זה להקריב, כלומר, זה חייבים קראת על הקרבה מחוץ למקדש. וגם אנחנו רואים במלחמת בני בנימין, שטוב, זה גם שאלה מתי זה היה בדיוק, שמה שבאמצע המלחמה שבטי ישראל מקריבים קורבנות. וגם אנחנו רואים שבימי גדעון, כשהוא הורס את הבמה של הבעל, הוא מקריב קורבן לשם. אז אם כן, אנחנו רואים שהקרבה בבמות הייתה דבר המובן מאליו, גם בתקופה שלפי ההלכה, לכאורה, אסור להקריב בבמה. נכון? אין זה אלא שכנראה שילו לא תפקדה. כלומר, נכון שבאופן עקרוני כשהמשכן פעיל, אסור להקריב במקום אחר, אבל יכול להיות שלא תמיד היה פעיל. ייתכן שלקחו את הארון והביאו אותו למקום אחר מדי פעם, ואז ברגע שהארון יוצא משם, זה כאילו שאין מקדש שם. גם במלחמות היו לוקחים את הארון. זאת אומרת שזה שאסור הקרבת במה, הקרבה בבמה כל זמן היות המשכן בשילו, זה לא דבר כל כך מוחלט כפי שזה נראה במבט ראשון. מובן? טוב. למה אני אומר את זה? כן, כי ויתייצבו לפני האלוהים, זה אומר שהמקדש היה בשכם. האם היה מזבח בשכם? הריבל זה לא שכם. איך התורה מצווה? מזבח זה לא כך מסובך לפי התורה. משהו מרובע עם קרניים. מה הבעיה?
גודל
מסוים, כן. כדי שתוכל לשים את הבשר שם, נכון. עכשיו אני שואל, האם היה מזבח בשכם לפי הידוע לכם בידע כללי?
לא.
האם כבודו למד אי פעם ספר בראשית? בפרק י' ב' פסוק ו' פסוק ז' סליחה פרק י' ב' לספר בראשית פסוק ז' ויראה אליו השם כן? ויבן שם מזבח לשם הנראה אליו אז אם כן היה מזבח בשכם אני סיפר לך שלא זה פסוק בפרשת לך לך אני יודע שאחרי שמחת תורה והחגים קצת קשה להקשיב לקריאת התורה ביוחד עם הקידוש של, של החתנים שהיה שבוע לפני כן אני מבין אבל בכל זאת מה? יש קידושים מאוחרים וזה בסדר אבל זה, אבל זה גם בשני וחמישי קוראים. בסדר? וקשה להגיע לבית הכנסת בתקופה הזאת. לא יודע. בקיצור, ויבן שם מזבח לשם הנראה אליו, אם כן אברהם אבינו בנה מזבח בשכם. אז היה מזבח שם. כן? ואז ייתכן גם שהיה מקדש. הרי כתוב לפני כן, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם. הביטוי מקום יכול להיות לו כמה משמעויות. משמעות הפשוטה, מקום. מרחב. יכול להיות שמקום זה גם כינוי למקדש. כמו שכתוב בפרשת יתרו, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך. כן? אז בכל המקום, בכל העזרה. כן? המקום אשר יבחר השם. כלומר, בילה מקום יש לה משמעות מקדשית. כן? גם הקדוש ברוך הוא נקרא המקום, בשפה של חז"ל, בשפה מאוחרת. אבל יכול להיות שיש הד פה לתפיסה קדומה. כן, מקום זה מקומו של עולם. אז אם כן, ייתכן בשכם שלא רק, שלא רק היה מזבח בשכם, היה גם מקום. דהיינו, מקדש. לכן, והתייצבו לפני האלוהים, אם הביאו לשם את ארון הברית, אז זה הופך את זה ממש למקדש. כן, מה אתה אומר?
מה שאנחנו לומדים, מה שאני מצליח להבין, ששכם הייתה עיר חשובה מאוד מאוד.
נכון.
אני מסתכל לימינו, אני לא רואה שעם ישראל יוצא מגדרו ונחם על שכם, כמו יתר העיר, כמו חברון, כמו בית לחם וכדומה. זאת אומרת, זה שכם עותיק, כמו עזה, פחות או יותר.
אתה מעיר פה הערה מעניינת. יש יהודי יקר, בני קצובר. אתה מכיר אותו? בני קצובר. הוא מוסר את נפשו כדי להביא אנשים מכל מגזרי האומה, מכל הרמות, לשכם. להר גריזים, להר עיבל, קבר יוסף וכו'. והוא אומר לי, הוא סיפר דווקא כשהיינו בסיור של מכון מיר שם, הוא אמר שאנשים שואלים אותו רק שאלה אחת, אחרי שהם רואים את כל זה, למה זה לא הופך לאתר המרכזי של עם ישראל? נכון, באמת, כלומר, שכם היא בעצם לב האומה, מהרבה בחינות. כן, כן, נכון, נכון. אז זה כנראה שאנחנו צריכים לתקן. כן, לא צריך להצדיק, צריך לתקן. כן, ברור. למשל, יש מקום שנקרא קבר יוסף בשכם. מכיר, נכון? ליד הקבר הזה יש שם שדה. זה חלקת השדה אשר קנה יעקב. כן, הייתה תקופה כשהשלטון הישראלי היה טוב בשכם, היה חזק בשכם, לפני שהיה אוטונומיה וכל דברים האלה. היו שני בתי ספר בתוך העיר פנימה, בנבלוס, שיש שם השתוללו, זרקו אבנים וכו'. אז הממשל החליט להוציא אותם מחוץ לעיר, ונבנה להם בית ספר אחר, ליד קבר יוסף. שם הם עשו מקום פנוי. אז הפכו את חלקת השדה של קנה יעקב לבית ספר של, של אותם נערים פלסטינאים. כן? עד היום אז אם כן, השדה עכשיו שמורה היטב, יש גדר, הכל בסדר, שם חצר בית הספר, הכל בסדר. כן? כנראה זה עניין של תודעה. טוב. מה זה בכלל? למה בכלל לדורות? שומרים, הם שומרים לנו את המקום, שלא יקלקלו אותו. טוב. אז איפה היי? אתה צודק, צריך לחזק את התודעה של שכם.
זה גם משהו של השגחה, זה כל
נושא
של...
זה מה שנקרא... שלב השלב ההסברים כן זה תגיד את זה במשפט כן טוב כן
אברהם היה המונותאיסט הראשון הוא לא בנה שם המקדש כן עד מקום שלנו עוד היה שם המקדש
נכון יכול להיות
הוא הלך להקים מזבח בנה מקדש
לשם כן בא לתקן את זה כן טוב. פסוק ב'. נכון. ויאמר יהושע אל כל העם. כה אמר השם אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח, אבי אברהם ואבי נחור. ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם, את אברהם, מעבר הנהר. והולך אותו בכל ארץ כנען והרבה את זרעו. מה זה והרבה את זרעו? ישמעאל. נכון? ויתן לו את יצחק. כן, מצאנו בישמעאל, והרבה הוא במאוד מאוד. כן, הריבוי. ישמעאל.
למה
הרבה? בלי ה'. למה כתוב הרבה בלי ה'? כי כנראה זה ריבוי ללא השראת שכינה. זה הכוונה. ויתן לו את יצחק. ויתן ליצחק את יעקב ואת עשיו. ויתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו. ויעקב ובניו ירדו מצרים. מה זה מוכיח הפסוק הזה? שיהושע קרא את ההגדה של פסח. נכון? שיהושע העתיק מהגדה של פסח. זה אפשרות אחת. יש אפשרות אחרת שבה הגדה של פסח מעתיקה את הפסוק הזה. בסדר? וישלח את משה ואת אהרון, ואגוף את מצרים כאשר עשיתי בקרבו, ואחר הוצאתי אתכם, והוציא את אבותיכם ממצרים, ותבואו הימה. וירדפו מצרים אחרי אבותיכם ברכב ופרשים ים סוף, ויצעקו אל השם, וישם מאפל ביניכם ובין המצרים, ויבא עליו את הים, ויחסהו, ותראינה עיניכם את אשר עשיתי במצרים, ותשאו במדבר ימים רבים, ואביא אתכם אל ארץ האמורי. למה כתוב עם ה'? כי זה עם השראת שכינה. היושב בעבר הירדן. מה? כן, אנחנו נראה למה הפתיחה ההיסטורית. עד שאנחנו לא קוראים את כל דברי יהושע, קשה לנו להבין מה הוא רוצה, למה הוא מספר לנו את זה. וכי אנחנו לא יודעים. נכון? ואביא אתכם אל ארץ האמורי היושב בעבר הירדן, וילחמו איתכם, ויתן אותם בידכם, ותירשו את ארצם, ואשמידם מפניכם. ויקום בלק בן ציפור מלך מואב, וילחם בישראל. וישלח ויקרא לבלעם בן בעור לקלל אתכם, ולא אביתי לשמוע לבלעם, ויברך ברוך אתכם. ואציל אתכם מידו, ותעברו את הירדן, ותעברו את יריחו, וילחמו בכם, בעלי יריחו. האמורי והפריז והכנעני והחיטי והגרגשי החיבי והיבוסי, זה המקום היחיד שבו כתוב שהגרגשי נלחם. ואתן אותם בידכם, וישלח לפניכם את הצירעה, ותגרש אותם ביניכם, שני מלכי האמורי, לא בחרבך ולא בקשתך, ואתן לכם ארץ אשר לא יגעת בה, וערים אשר לא בניתם, ותשבו בהם, כרמים וזיתים אשר נטעתם, אתם אוכלים. בשביל מה כל זה? עכשיו יש הצעה. ואתה ירו את השם. ויבדו אותו בתמים ובאמת. ואסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנער ובמצרים ויבדו את השם. אותו ביטוי שבו שאמר יעקב בשכם, אסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, ויתמון אותם תחת האלה אשר אימשכם. נכון? אז יש פה כמעשה אבות סימן לבנים שהוא מבקש להסיר את אלוהי הנכר. ואמרה בעיניכם לעבוד את השם, בחרו לכם היום את מי תעבודון, אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר בעבר הנהר, מעבר הנהר, ואם את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ואנוכי וביתי נעבוד את השם. זה, ההצעה הזאת מוזרה מאוד, נכון? כלומר, מה זה הסיפור הזה? הרי זה אחרי מעמד הר סיני, זה אחרי קריטת הברית בהר גריזים והרבל, זה אחרי כיבוש הארץ, וכי אפשר אז לחזור אחורה? ועכשיו, יהושע מציע שרק הוא וביתו יהיו עבדי השם, וכל שאר עם ישראל יעבוד עבודה זרה. מה זה ההצעה הזאת? הצעה רצינית? מבין את השאלה?
יש פה
עוד
שאלה, סתם כתוב.
כן.
תעבדו או את זה או את זה. אין אפשרות שאדם לא יעבוד אף אחד.
שאלה יפה נוספת, אתה שואל. האם אין אפשרות שאדם לא יעבוד אף אחד? מה התשובה? אז זה לא היה שייך בכלל. כלומר, האדם חש את הנוכחות האלוהית באופן שעבודת אלוהים היא אצלו צורך קיומי, לא פחות מאשר לאכול ולשתות. בסדר? השאלה היא רק איך. זה כמו שתאמר לאדם שלא יקיים במחילה יחסי אישות. לא, השאלה היא אם עם אשתו או שהוא יבגוד בה. זה השאלה. אבל שלא, זה לא הנורמה. בסדר? אז גם פה יהושע אומר, אתם ודאי רוצים לעבוד אלוהים. אין אדם בעולם, בימי יהושע, שלא רוצה לעבוד אלוהים. השאלה היא איך? אם את השם, או את אלוהי האמורי ואלוהים אשר בעבר הנהר. אבל זה וזה, כלומר, לא זה ולא זה, לא שייך. עכשיו, והוא מציע אם כן שהוא ואיתו יעבדו את השם. זה דבר תמוע מאוד, ההצעה הזאת. כן? מובן שהיא תמוע?
גם
בגלל
העובדה של בנים, אז בנות.
מה?
יהושע.
אבל יש לו בית, יש לו בנות, אז מה? בסדר, הוא, יש לו בטח אחים, יש לו... יכול שהכוונה לכל החמולה של יהושע. זה יכול להיות. אבל מובן למה זה תמוע. כן? אוקיי. בוקר טוב. לא הבנתי את תשובת הרב לשאלה הקודמת. לפי אנו נדע את הדעה הנכונה בין הסתירות, לפי יכולת ההכללה? כן, זה באמת מאתמול, אז לא שייך. שלום כבוד הרב, האם יהושע מתכוון לפסל מיכה? לא. שלום הרב, מהי הצירעה בפשט ובעומק? תודה. אני לא יודע פשט ועומק, אני יודע מה זה הצירעה. הצירעה כתוב בתורה, וגם את הצירעה ישלח לפניך. וגירש מפניך. נכון? כלומר, הייתה הצירעה, או שזה הצירעה כמו שאנחנו מכירים אותה, או שזה איזשהו גורם טבעי או ניסי, שעזר אז למלחמה, כן? כתוב, וגם את הצירה של השנפרה, עד עבוד הנשארים והנסתרים מפניך. כלומר, שהיה במלחמות של יהושע, מימד ניסי שהתערב, יש אומרים שהצירה לא עברה את הירדן. כלומר, שהצירה פעלה בעבר הירדן המזרחי ולא במערבי. אז אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה, אבל זה אומר שהמלחמות האלה הן מלחמות מעבר לרגיל. כן? אלא מלחמה ניסית. כן, בבקשה. יראו את השם ויבדו אותו, נו? יראה. לא, ירו, משום יראה. לא, זה בציווי, לשון ציווי. אם זה היה לשון לראות, היה כתוב ראו, ירו, כן? גם יש פסוק, ירו את השם קדושיו, כן, מחסור לרעיו, כן? ירו, לשון יראה. כן. עכשיו, אם כן, לא מובן הסיפור הזה. ברור שכל ההצעה של יהושע היא בלוף אחד גדול. כן, מדובר פה באיזה מין הצגה מבוימת, בעלת תכלית חינוכית. אבל מה באמת קרה בעקבות הדבר הזה? דבר נוסף, למי הוא יפנה את הדברים האלה? למה להזכיר פתאום את תרח, אבי אברהם ואבי נחור? ומה העם שמה עושה בשכם בדיוק? יש פה כמה תעלומות. תעלומות אלה דורשות העמקה יתרה בפסוקים, שלא נוכל לעשות אותה כעת, מאחר והגיע הזמן של המבזק. אז כל זאת ועוד בפעם הבאה. שלום.